טוב, באמת רצינו לדרוש משהו שהוא קשור גם לפרשה, באמת גם לזמן. לפני שנראה את הדברים של הרמח"ל בפנים, הדברים האלה למעשה משמשים מקור לדברי הרב במוסר אביך. אז ככה כמה מילים על הפרשה בעצמה, אחר כך תור דבריו. באמת פרשת נוח, הרי מתארת את המבול שבעצם החריב את העולם, ואחרי זה נבנה עולם חדש אחרי המבול. למעשה אפשר לומר העולם עבר שינוי גדול בזכות המבול, אבל מה שהביא לשינוי לא היה באמת תהליך חיובי פשוט של התרוממות, של לימוד, של חינוך, של דעת, אלא דווקא זעזוע, פורענות קשה מאוד, שזה מה שהביא בעצם לבנייה של עולם חדש. יש רב צדוק שאומר שהנשמות של דור המבול הם היו הנשמות של דור של יציאת מצרים, והם הנשמות של דורנו, של דור הגאולה. וזה נדרש גם מהפסוק שכתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, שזה נאמר בסוף פרשת בראשית בקשר להחלטה של ביכול של הקדוש ברוך הוא שראוי לעשות מבול. ובשגם בגימטריה משה, אז כאילו שגם משה היה שמה בתקופת דור המבול, וכנראה הניצוץ שלו ניצל, משה בטבע, כן. תיבת נוח, אחר כך אנחנו מוצאים את התיבה של משה רבינו, שלידי זה שהוא נכנס לתיבה הוא בעצם ניצל מהמים. כמו שנוח, שהוא היה גם תמצית האנושות, כמו משה, ניצל מהמים בזה שהוא נכנס לתיבה. אבל בכל אופן, עוד לפני הרמז של הכניסה לתיבה, אם זה דור של המדבר, זה דור של יוצאי מצרים, וכלומר שזה בעצם דור שהיה לו פוטנציאל לקבל תורה. באמת שאם היו זוכים, אז במקום לרדת עליהם מהמבול, היו יורדים עליהם מים של תורה, היו זוכים לשפע של תורה. באמת רש"י אומר, ויהיה הגשם על הארץ, מה שמדייק שכתוב ויהיה הגשם, אחר כך בהמשך כתוב ויהיה מבול. שניהם כתוב 40 יום ו-40 לילה, אבל פעם אחת כתוב ויהיה הגשם, פעם אחת ויהיה מבול. אומר רש"י, למה בהתחלה זה גשם, אחרי זה מבול? בהתחלה היה ואמין השירת כגשם, של גשמי ברכה. ואחרי זה, כיוון שלא עשו תשובה, נהפך להם למבול. אז אפשר להגיד שזה יותר מרק איזו הזדמנות אחרונה שניתן להם, אלא שזה המהות, שהיה אמור בדור ההוא להופיע הופעה חדשה. להופיע איזה רעיון חדש לעולם, להופיע מדרגה חדשה בעולם. ואם היו זוכים, אם היו פותחים את הכלים, אז היה אפשר להתמלא מהאור הזה בלי שזה ישבור, בלי שזה יארוס. והעולם היה מתקן. ועולה לדרגה של יותר מוסריות, יותר אמונה וכו'. כיוון שהם לא זכו, שכל הארץ נשחטה, אז באמת השפע הזה ירד. אבל נהפך להם לקללה. אין דבר רע יורד מן השמיים, אמרו חכמים. אז אומר רבי אפרים, נשיא דיקוב, דגל מחנה אפרים, נכד הבעל שם טוב. הוא אומר שבאמת גם המבול, בעצם היה ברכה. בגלל שהמקבלים, בני אדם, לא היו מוכנים, אז נהפך לקללה. אבל לא נהפך לגמרי לקללה. כי בסופו של דבר אותה ברכה ירדה לעולם, רק בדרך קשה. בסופו של דבר העולם משתנה, העולם קיבל רעיון חדש. קיבל את התורה החדשה של בני נוח, תורת בני נוח. אבל לא באופן הפשוט. הייתי אומר שלכל אלה שהיו מחוץ לתיבה, אז הקבלה הזאת הייתה בדרך לגמרי של אחור באחור, כן, בדרך של דרך העונש, דרך הדין. מי שהיה בתוך התיבה, מן הסתם, מה עשו נוח, שלושת בניו, שותיהם, בתיבה. אז א', הם הכילו את כל החיות, מן הסתם לא היה להם משעמם, לטפל בכך וכך סוגים ומינים שהיו בתיבה. אבל מן הסתם, כשהם ישבו ושוחחו, אז הם למדו את הסוגיה הזאת. מה שקרה לעולם, למה זה קרה, ואיך בונים עולם חדש. אם עכשיו צריך לדעת לשמור על המידות, לשמור על הגבולות, להשתכר אפילו, כאילו, בטח זו סוגיה שלמדו אותה שם. כלומר, אצלהם אמת, בתוך הטבע, לא בעולם. לא זכו שזה היה בעולם, בתוך הטבע, בעצם התורה הזאת נלמדה. ומתוך זה יצאו מן הטבע ובנו את העולם. יש מדרש נפלא שאומר שכשבאו, כשבא השם לתת תורה לישראל, קולות וברקים, אין כבד, אז באו כל האומות אצל בלעם, ואמרו לו, חלילה, השם למבול ישב, שוב פעם יש מבול. אז דע זהו, אמרו שיש מבול. אמר להם, לא, כבר הבטיח שלא יהיה מבול, נשבע שלא יהיה מבול. אז אמרו לו, אז מה? אז מה יש? זה אומר, השם עוז, למה הוא ייתן? השם בא לתת תורה לישראל, אין עוז אלא תורה. אז זה ה... למה הם פחדו? הלך הפשט הגשמי, זה שהם שמעו את הקולות והברקים. אבל יותר עמוק הם חשו, במיוחד לפי הסברה שאמרנו קודם, שזה אותם נשמות, הם חשו שהולך להיות גילוי חדש. ואיך שמכירים, כשיש גילוי חדש, זה פורענות, זה עונש, קטסטרופה לעולם. אז אמר להם בלעם, אמר להם נכון, באמת אנחנו קצת במהדורה שנייה של המבול, רק יש הבדל אחד, שבינתיים אברהם אבינו הופיע לעולם, בינתיים עם ישראל נמצא בעולם. אז יש מי שיכול לקבל את האור. מקודם היו חסומים לקבל את האור, אז היה צריך לקבל את זה בצורה כזאת. עכשיו יש מי שפתוח לקבל את האור, ובשבילו כל העולם שווה שיתקיים. אז שבאמת המדרש מסיים, מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. יישר כוח לעם ישראל, בזכות עם ישראל יש שלום בעולם, שהעולם לא מזדעזע ולא נחרב. ואף על פי כן הרי יש מאמר אחר שאומר שמה זה הר חורב, שממנו ירד חורבן לאומות העולם. כי באמת מבחינתם זה היה זעזוע, כל העולם האלילי וכו', באמת קיבל זעזוע כשניתנה תורה. אבל זה לא היה זעזוע כמו המבול, כיוון שהלב של העולם, עם ישראל, כבר נמצא ומסוגל לקבל את השפע ואת האור הזה. זה המשנה גם להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכסים הבאים בהתחלה עד שהביא להם את מי המבול, ואחרי זה כל הדורות היו מכסים הבאים עד שבא אברהם אבינו, קיבל שכר כולם. הכוונה שכולם היו, היה שווה להמתין, שסוף סוף מתוכם הופיע מתגלה אברהם אבינו. אז יוצא שבדור המבול באמת היה תיקון גדול. רק שהתיקון היה בהסתר גדול. לא, אולי מתוך זה נלך לדברים של הרמח"ל. אני בונן בזה התבוננות פנימית, שמה שהוא אומר, וכמובן מה שהרב אומר, זה גם מאוד נוגע לעבודת הנפש, וגם לזמן שאנחנו נמצאים בו, שמתחילים אותו. אומר הרמח"ל, אני פה העתקתי בהרבה דילוגים, אבל... בעיקר איפשהו נכנס ככה לרמזים, שמות וכו'. אני גם חיפשתי את המקור של הרב, מקווה שמשהו מהדברים פה באמת מבטא. ונפרש אתה זה העניין היטב, ותדע מה עשה רשב"י במערתו, ומה העניין הזו. כי הנה כמה פעמים דרשו ספר הזוהר בסוד תיבת נוח. ובפרשת בעלותך והמשכילים נזירו כזוהר הרקיע, אילה נינון דקה משתדלין בספר הזוהר, דיו כתיבת נוח וכו'. אז יש איזה קשר בין ספר הזוהר לבין תיבת נוח. עוד דבר. הנה ביות השכינה בגלות בתחילה, כבר אמרנו שלא הייתה אלא בסוד הכלים ולא בא לה אור מן הפנימיות כלל. עד שבא רבי שמעון בר יוחאי ז"ל, וזה מפני שהוא ניצוץ ממשה רבנו עליו השלום. אז יש זמן של גלות, עם הכוונה מחורבן בית שני, אולי אפילו מעבר לזה, אבל שהשכינה היא רק בכלים. אין אור מהפנימיות כלל. מה זה כלים? כלים זה משהו מאוד מצד אחד ממשי. נגיד הגוף, לעומת הנשמה, הגוף זה הכלים. הנשמה זה האור. התוכן שאנחנו מביעים זה האור. השפה שאנחנו משתמשים בה זה הכלים. לכן כיוצא בזה. כתיבה. זה כלי לעומת מה שמביאים בכתיבה. הכלי הוא מאוד ממשי. יש לו אפילו תוקף מציאות במידה מסוימת. אבל כל הנשמה, החיוניות, התוכן, הוא מבטא במילה אור. אז זה היה הזמן שהיה רק כלים, כביכול. הייתה שכינה, אבל כאילו היה רק את המציאות עצמה. לא היה שום הערה, זה היה לגמרי לגמרי גנוס. כאילו המציאות הממשית היא הייתה הדבר הבולט, ולא הנשמה שיש במציאות. נשמה של המציאות הייתה גנוזה בממשיות של המציאות, בגופניות של המציאות. ולא ניכרת. עד שבא רשב"י. וסוד העניין כי בתחילה נאמר, והארץ הייתה טוב עבור וחושך. ואחר כך ויאמר אלוקים יהיה אור. כלומר, יש זמן שהארץ כולה חושך. זה הזמן של גלות, של סתרא אחא, של הסתר פנים. אחר כך יאמר אלוקים יהיה אור, מתחילה הארה. ואז נעשה את הנוקבה, תיבת נוח. כי בתחילה היה רק ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ואז לא נעשית בחינת תיבה, אלא הכל עומדים בתוך המים. דיינו עשית רעך השלטת בגלות ורוח מגיע להם במתי ולא מתי. מרחפת על פני המים. ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור, ואז נעשה בחינה אחת בתוך המים שהיא הטבע. באמת, אם ככה נחבר את זה לפסוקים, או לפרשות, אומר הרמח"ל, שיש כאילו שלבים בבריאה. בהתחלה חושך על פני תהום, רוח אלוקים אמנם ישנה, אבל רק מרחפת, נוגעת ולא נוגעת על פני המים. אחר כך יהי אור, זה כבר כן איזה הערה, ואחר כך עושים טבע. למרות שבינתיים בפתור הפשוט היה שרה דורות וכו'. המידה מסוימת עדיין היה חושך על פני תהום. עדיין, מבחינה רוחנית, עדיין יש מים. עדיין רוח אלוקים מרחפת על פני המים. הרי הסברה העמוקה של דור המבול זה לא רק המבול. הוא לא רק איזה עונש, אלא הוא שיקוף של המציאות העמוקה שהייתה שם. גם לפני שירד מבול, הם בעצם היו במבול. הם היו בטוב עבור, הכל היה חשוך. לא היה שום הערה. כאילו עולם, לפי דבריו, לא נשלמה בריאתו עד נוח. גם פשט, כשנוח יוצא מן הטבע, זה כמו בריאת עולם מחודשת. אבל לפי זה, זה לא רק איזה, לא, ניסיון אחד, ניסיון שני, אלא זה עוד שלב על גבי הניסיון הראשון, שבעצם עוד לא היה אותו עד עכשיו. ונכן היה עולם, היה כאילו, למרות שהוא אומר, היה כלים בלי אורות, אפשר להגיד בשפה אחרת שהיה אורות בלי כלים. כלומר, זה לא סותר כל כך, שיפים אורות כל כך גדולים, שאין שום אפשרות להכיל אותם, אין שום אפשרות לקבל אותם. ואז איך שזה מתקבל במציאות, זה בהסתרה גמורה. המצב שלפני דור המבול, היו אנשים המון, המון עוצמות, המון חיים. אריכות ימים שלהם מגלה קצת משהו מהתוקף של החיים שהיה להם. אבל לא היה אפשרות, עולם התוהו, נכון, ככה הם נקראים, ששני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, ושני אלפים משיח. אז הם היו שייכים לעולם התוהו. שהעולם שאחרי התוהו זה עולם התיקון, זה התורה, עולם התיקון. כלומר, האור לא נכנס בתוך הכלים. אז הרמח"ל אומר, אז הכלים נשארים בלי אור. והאור אין לו איפה לחון. עד שיש תיבה, תיבה זה כאילו כלי שמכיל אור. זה היה החידוש, שלא היה לפני כן. שלא היה לפני כן. אני חושב שגם פירוש התיבה, מילה תיבה זה מילה, נכון? תיבות התפילה. בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, זה גם הכותרת פה, אבל גם חושב שיש איזה מאמר של הבעל שם טוב, כשאדם מתפלל צריך להיכנס לתוך התיבה. ממש להיות בתוך המילה. עכשיו תחשבו, עולם בלי מילה, בלי תיבה. נגיד אדם יש לה הרבה מאוד מחשבות, רגשות וזה, מחשבות, לא כמו שאנחנו אומרים מחשבה, כי בערך כלל שאנחנו אומרים מחשבה זה מחשבה עם מילים, עם אותיות. בלי זה. אבל אין לו מילים להגיד את זה. אז גם עולם כזה מאוד מסובך, מאוד מאורפל, מאוד עוצמתי מצד אחד. אבל כשאדם סוף סוף יש לו מילה, אז פתאום יש אפשרות להלביש את האור בתוך כלי. זה ההתחלה של הגאולה. אפילו במציאות של כל אדם. אצל הילדים הקטנים שלנו שמו לב שיש איזה שלב שהוא בוכה, כי הוא לא יודע להביע את עצמו. יש שלב שהוא בוכה כי הוא בוכה, זה השפה שלו. יש שלב שהוא כבר קרוב לדיבור, אבל עוד לא למד. אם אתה רוצה משהו מציק לו, מנסה להגיד את זה, מנסה להביע, עוד אין לו את המילים. כאילו, המילים זה ממש גאולה. זה התיבה. נשלים את הסוגריים שגם הזכרנו את הקשר בין דור המבול, הדור של יציאת מצרים. דור של מצרים כתוב, דורשי רשומות אמרו שהוא פסח, שבפסח הפה נהיה סך, זה גאולה של הדיבור, שלפני יציאת מצרים הדיבור היה בגלות. זעקו, היה להם אפילו מילים, ויזעקו, מתי על שבתם. אבל אחרי זה יצא הדיבור מן הגלות, יש דיבור, זה גם בחינה של טבע. אז, ואז נעשה תנו בתיבת מוח. תנו כבר לפי זה, זה גם כלי, כלי קיבול. כי מתחילה ירק ורוח אלוקים מרחבת בני המים, ואז לא נעשה תיבה, אלא קום ולומדים בתוך המים, המשפטים שקראנו. דיינו עשית רעך השולטת בקלות ורוח מגיע להם ממתי לומתי, ואחר כך ויאמר אלוקים יהי אור, ואז נעשה בחינה אחת בתוך המים שהיא התיבה. והוא מציאות, והיא מציאות, התפשטות הנוגבה בבחינה אחת. שאפילו בזמן הגלות או בתוך הסתרה אחת, תפריש מן האחרים, מי שיזכה להיות חוסה בצילה. אומר, העולם כולו עדיין לא מתוקן. יש עדיין הרבה חושך, הרבה תהום, הרבה ערפל. אבל יש מקום בתוך העולם שזה התיבה, שמי שנכנס אליו אז הוא מוצל מכל המצב הזה. הוא יכול להיות בתוך היערה. ואלה אף על פי שהם בתוך הקליפות, יקרה שהם חוץ לקליפות. כמו נוח ממש, שהיה בתוך התיבה בין מים המבול. למרות שהיה בתוך מים המבול, אבל בעצם היה חוץ למים המבול. אז גם מבחינה רוחנית, למרות שהכל מסביב קליפות, הם נמצאים מחוץ לזה. ועל כן, עד שלא נמצאת בחינת התיבה, לא היה אפשר לעשות תיקונים כמו שעשה רשב"י. כמישהו בתוך הקליפות, אי אפשר לתקן תיקונים כאלה. אך כשנמצאת התיבה, הרי היא מקום מנוס ומסתור מנסית רחה, ששם יוכל האדם לנצל לעשות תיקונים. לא מתחיל לרמוז פה שגם אצל רשב"י יש את הבחינה הזאת, נמצא בעולם חשוך, וכשניתה התיבה, אז הוא היה יכול לעשות את התיקונים. רק אין פעולתם יוצא לחוץ. כי בחינה סגורה. בסוד ויסגור השם בעדו. ועוד דברים, הוא אומר, ואם תאמר, אם כן, מה תועלת יש בתיקונים האלו? אם זה רק נשאר בפנים ולא יוצא החוץ, אז מה הרווחנו? מה עשינו? בשאלה הזאת עצמה מונח, שסוף סוף המטרה היא לתקן את העולם. יכולת להגיד מה אכפת. העולם, שילך לעזאזל. יש כמה צדיקים, אצלהם יש מקום מתוקן. זה מספיק. מה מטריד אותנו מה שקורה מבחוץ? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. ברא את העולם כדי שבסוף יבוא לידי תיקון. לכן השאלה היא, אין איזה נחת מזה שיש איזשהו מקום בתוך העולם שיש בו איזושהי שלמות. אנחנו רוצים שבסוף הזה העולם יתרומם. ואם תאמר, אם כן, מה תועלת יש בתיקונים האלו? דע כי תועלת גדול יש. ראשונה, שכבר אינם נאבדים, אלא שהם נשמרים לסוף הימים. זה באמת נשאר. אז אני מקודם אמרתי שהשאלה, שאין נחת, אבל יש נחת. כלומר, אם אתה יודע שיש צדיקים בעולם, אתה יכול להיות רגוע, לא בגלל שהעולם לא חשוב ורק הצדיקים חשובים. אלא בגלל שבסוף זה ישפיע. אז זה בנחת. אבל לא מתוך זלזול בצורך לתקן גם את החוץ. לא מתוך ידיעה שזה בסוף יגיע. זוהר עצמו כידוע שיסודו ברשב"י, אבל התגלגל הרבה זמן עד שהגיע. ועד שהתפשט ממש בלבבות עוד יותר זמן. לפעמים נוטעים דברים ל-70 שנה, ולפעמים זורעים זרעים שצומחים ל-1,000 שנים. שנית, כי בעשות כל הפעולות הגדולות האלה בפנים, אף על פי שאין הפעולות עצמם יוצאים לחוץ, אך סוף סוף יערה יוצא משל לעשות תיקונים גדולים בכללות הגאולה. כלומר, גם בתקופה שנמצאים בתוך הטבע, נמצאים בפנים, יש איזו הערה שיוצאת משם, פה בהמשך, הוא בכלל אומר, זה רק הערה באלמה. זאת אומרת, הוא לא מדבר פה על היציאה מן הטבע. נאמר, כשנמצאים בתוך הטבע, גם יש איזו השפעה. אולי זה מה שמחזיק את הכל. והנה כתוב, עלית למרום שבית השבי שמדבר על רשב"י עליו השלום. כשבי ראשי תיבות, שמעון, בר יוחאי, כידוע. זה שבמקור כתוב שבי עם מחאות. וזהו בעלות לבחינה זו של אמא שהיא מרום. אז שווה השבי. והוא כי יוציא בכוח ניצוצות זה שהוא רשבי, שגם הוא היה לו לבורך, כן. משה רבנו כשעולה למרום ושווה שבי, זה מרמז על זה, הוריד את רשבי לעולם. הוריד את התורה, אבל גם את רשבי, לא פחות חשוב. הוריד את רשבי לעולם, שהוא ניצוץ של משה רבנו, ושהוא גם שייך לאותו עניין הזה של הכניסה אל הטבע, שהוא גם מברח כמו משה, זה כנראה במקומות אחרים, בתוך הדיבור הזה של הרמח"ל, מזכיר את הבריחה של משה. הזכרנו, משה א' הוא נמלט מפרעה בפעם הראשונה, כשהוא ממש ילד, תינוק, בתוך טבע כפשוטו, ממש אותו עניין. אבל גם כשהוא גדל הוא בורח, נמלט כנראה מטומאת מצרים כדי שיוכל לזכות להתגלות, גם אולי אותו עניין, התגלות של הסנה. הוא משתמש פה בשני ביטויים, רק קצת לקרב את זה אלינו. יש אמא ויש נוקבה. זאת אומרת, לא בשפה של מקובלים, בשפה שלנו. נוקבה זה כלי קיבול. אולי נדבר דווקא על אמא, ואחרי זה נבין. אמא, אתה, מה זה אמא בשביל כל בן אדם? פשוט, הטבעי. זה המקום, מקום הגידול, המגן, השומר. בדרך כלל אצל אמא יש איזו יותר נטייה לאהבה בלתי מותנית לילד. כלומר, תמיד הילד שלה הוא צודק, תמיד הילד הוא בסדר. האבא ככה קצת יותר אולי בוחן, קצת יותר מנסה להראות לבן אדם את ה... שצריך להתמודד עם המציאות, עם החוץ. האמא ככה יותר הבית, החם. התיאורים כאלה שאדם חוזר גם ב... מהצבא או מכל מיני איזה מפקדים, אבל עדיין לחזור אל האמא שהיא כבר סבתא וזה, אבל לאכול את המאכל ככה המוכר והישן, מקום לחזור לטעם הזה של המקום איפה שאדם היה ככה מוגן ועטוף. וזה הבחינה הזאת של הטבע. הוא אומר, זה גם יכול להיות בתוך נוקבה, נגיד מילה מפורשת, הרחם. מה זה הרחם? זה גם מקום שהתינוק נמצא בתוכו. והוא מוגן ושמור וכו' וכו'. ומקום שני יש אותו באמת של... האישה לעומת האיש יותר... יש לה את האפשרות הזאת ליצור את הכלי, ליצור את המקום הזה. כלומר, כשאדם חושב על מושג אמא, זה ודאי המקום הזה מובן מאליו. אבל גם אישה, גם איש ואישה, יש צד שהאישה היא הבית. וגם כלפי כל המשך הדורות, היא בעצם המקום שבו הכל נוצר. אז זה הבחינה הזאת של הטבע, שגם מתקשרת למושג אימא, למושג נוקב. והנה משה רבינו עליו השלום, בתקנו בתחילה לצורך ישראל במצרים, הכין תיקון לצורך הגאולה האחרונה. ראינו שלקח עמו גם ניצוצות זה, הרואה להתגלות בסוף גם לצורך הגאולה עתידה, והנה רשבי, זה ועל כן חזר הוא וברח גם כן. הוא ברח אל המערה. שהיא ממש סוד אימא. כן, אם זה כמו שהבנו, הכוונה, המקום הזה, השמור, המוגן, העוטף, שהאור יכול להופיע בתוכו. כי לכן היא מסתור ומחבוא, והוא סוד עיר מקלט. אז יוצא שהבריחה של רשבי למערה, ששם מופיע ספר הזוהר, זה כמו תיבת נוח. זה כמו תיבת נוח. ההידרה, המקום הזה שהם התאספו שם, ביטוי של המערה, יש ביטוי של ההידרה, אבל זה כנראה אותו עניין. מקום כזה שהתאספו, ובחוץ הכל חשוך, הכל זה, גם כפשוטו בדור של רשב"י, הרי זה דור החורבן ממש. זה אחרי החורבן וגם אחרי מרן בר כוכבא. נכון? זה דור של רשב"י. רבי עקיבא היה שם בר כוכבא ורשב"י תלמידו. יש לזה גם רמזים בדברי חז"ל, אבל גם... בהיסטוריה אומרים שמרד בר כוכבא היה אפילו משבר יותר גדול מהחורבן. כי בחורבן נהרס הבית וגם נהרגו המון יהודים, אבל עדיין היישוב בארץ פחות או יותר היה המשיך, חוץ מירושלים שנהרסה. אבל אחרי מרד בר כוכבא היה נהרס גמור. לא גמור גמור, סוסיה עוד נשארה. כן, אני מצביע לכיוון הנכון? או לכיוון? איפה זה דרום? שם. סוסיה נשארה וגם הגליל. עוד נשאר התיישבות, כל התקופה של המשנה ממשיכה, אבל כל מרכז הארץ נהרס. והזעזוע היה גדול מאוד, כי גם כנראה זה היה תקווה לגאולה. חורבן, חורבן, אבל פה אתה חשבו שהמשיח יבוא. זה היה מכה מאוד גדולה. ואז רשבי. אז רשבי בא וגונז את כל התקווה הזאת בגילוי של פנימיות התורה של הזוהר. אז העולם הוא חשוך מאוד, העולם רומאי. והוא בתוך המערה, שם יש את כל הגאולה, את כל הישועה, את כל הלאומיות, את כל הכוח של האומה הישראלית, הכל נכנס לשם. שפתיים משפט של הרב צודה, שהוא שאלו אותו מה זה ספר הזוהר, אז הוא אמר, הלאומיות, או האומה הישראלית לא יכולה להתבטא, נכנסה למערה ונכתבה. זה במידה גדולה מה שמתואר כאן. משהו בחוויה, לא זוכר מתי סיפרתי. אני בעצמי פעם חוויתי את המשהו מעין המערה של רשב"י. זה גם כשהולכים למירון זה קצת ככה, בהחלט. אבל בזמנו עשיתי תקופות מילואים, פעם או פעמיים, בקבר יוסף בשכם. וזה היה בתקופה שכבר היה, הרי בשנת תש"ס, במלחמה הזאת, מלחמת הטרור של 2000, אז יצאנו משם. ושתינו, אבל לפני כן היה תקופה שזה היה כבר כאילו מוגדר כשטח שלהם, וקבר יוסף נשאר כמובלעת בתוך השטח. היו נוסעים בשאטלים כאלה לעשות לתוך הקבר, חלק זוכרים את זה, לא כל כך זוכרים את האחרי, כדי כבר הוא היה 8 שנים, 9 שנים כמעט. 9 שנים. בסוכות עזבו את זה. מה? תפשין סמך א', אז 8 שנים כבר. אז הייתי בתקופה של המילואים, כל האזרחים קינו בי, כלומר האזרחים הכוונה אנשי צער וכו' ונון מורה, והברכה שהיו באים לפעמים לשם, ויצר במיוחד, זה היה שבת עוד יוסף חי, הייתה שם. כי הם באותה זמן, אלה אסור להיות בלילות. היו אולי בראש שנה פעם, פעמיים בזה, אישרו להם להיות בלילה, אבל חוץ מזה הם היו באים, והיציאה האחרונה ב-12 וזהו, כניסה ב-6, בלילה לא ירשו לאזרחים להיות. אני הייתי חייל מילואים. אז נשארתי בתור חייל, חובש כאילו. כמה תרמתי לצד הביטחוני של העניין, אבל בהחלט היה אווירה מאוד מיוחדת להיות שם בציון של יוסף, עם זאת אחד הציון עצמו, מצד שני הישיבה, מצד שלישי הצבא. והכל בגודל של המקום כולו, זה אולי כמו הגודל של לא כל הבניין הזה אפילו. נגיד יכול להיות שהכיתה הזאת זה אולי שליש מתחם, לא יודע. ממש כל המקום הוא לא גדול, אתה הולך 20 מטר, נגמר. ובתוך המתחם הזה נכנסה הישיבה, נכנסה ציון ונכנס היה שם למעלה איזה כמה בודקט של חיילים כאלה, איפה שהם ישנו, איפה שהם... עכשיו, מבחינת תושבי לא החיילים, אני מדבר. אבל תושבי הישיבה, שהייתי איתם רוב השעות בסופו של דבר, חוץ ממסדרים וכאלה, אז הכל היית צריך להיות שם, בכוננות כזו. אז מבחינתם, הרשות הפלסטינאית שמסביב, זה ברור שזה חושך הפני תהום, זה גלות וזה, אבל גם הצבא קצת עם המגבניקים, ויש שם גם דרוזים, לפעמים היה מפקד דרוזי שניהל את כל האתר, את כל המקום, דווקא היה יותר נחמד אליי לפעמים, אבל מבחינתם כל זה היה חלק מהקליפות, מהחושך של פני תהום, והם ישבו שם בתוך הישיבה הזאת, וזה חבר'ה, בטח אתם מכירים, בקבוצה הקטנה הזאת אנשים שכל אחד הוא אישיות בפני עצמו, ישראל אריה לייבוביץ', נועם לבנת, זה שאחר כך נהרג, איך קוראים לו? לא, לא ליברמן, השני. זה שביום שזה נפל, הוא הלך לשם ו... ליברמן? אילה ליברמן, כן, 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 כן. מלבלתי עם ליברמן, כן, כן. בדיעבד הבנתי שהוא פה בזמנו טיפל בי קצת שמה. והיו שם הרב יציק שפירה. שם בקיצור דמויות אחד-אחד שאנשים מרתקים, ושהם למדו בעיקר פנימיות התורה, למדו חב"ד, למדו חסידות וזה, הייתה תחושה מסביב חושך, מסביב יום הסער, ופה איזה מין, בתוך הגלות הזאת, מסביב, איזה מערה כזאת ובתוכה איזה חום כזה פנימי של דברי תורה עמוקים, של פנימיות, של חסידות, של ניגונים. הרגשה ממש כמו המערה של רשב"י, לא הייתי, אבל זה החוויה, לפחות שהם חוו ואישרו אותה על זה, וכמובן זו הזדמנות להגיד יישר כוח ותודה לכל מגבניק שהיה שם ושמר עלינו, שמילא את שליחות של עם ישראל, שלא כפי איך שתיארתי מקודם, אבל משהו בחוויה הזאת היה אפשר לטעום. זה ביטוי גם לכל ה... לא רק על המציאות הפיזית של... היינו בה אלא... מדינת ישראל של אחרי אוסלו וכל הפוסט-ציונות, וזה שכבר... אנחנו גם מכירים את זה, אבל... זה היה ככה אולי בשיח חריפות. כן, אז זה התחיל כל העסק הזה. והם ככה... חיכם למשיח, מבחינתם מלך זה העניין, לא שום דבר אחר. זה היה... משהו. פתאום את הטעם הזה של המערה. טוב. והנה בתחילה, נתקן כל העולם כולו על ידיהם בוודאי. מסוד התיקונים שאמרתי של הקו חרובים, אך עדיין לא התיישבו בעולם. אבל הוא רומז פה איזה רמז. רבי חיים בן דוסה, קו חרובים, קו ראשי תיבות, איזשהו תיקון שקשור למערה של רשב"י. אך עדיין לא התיישבו בעולם. נכון. הם בתוך המערה. העולם נשאר מבחוץ חשוך. העולם הוא באסתר. הם לא... דהיינו, כי תחת שעד אותו הזמן נאמר ולא איתנו יודע עד מה, אז היו צריכים הם לתקן באופן שיהיה תיקונם מתפשט ומגיע לאחרים. אני חושב שאז הכוונה פה ליציאה שלהם מן המערה. עד שהם יצאו מן המערה, אין אבי איתנו ולא איתנו יודע עד מה, אין שום בשורה בעולם, העולם בחושך גמור. חוץ מעצם הקיום, שאולי זה תורת הנגלה, שזה כאילו הממשות, כלים, בלי הערה, בלי פנימיות, בלי נשמה. עד שהגיע הזמן שהם צריכים לצאת, שיהיה תיקונם מתפשט ומגיע לאחרים. ועד שלא נשלם הייחוד בסודו יתבט השני הנ"ל, לא היו מתיישבים בעולם והיו מענישים בני אדם עד שהוא צריך שיחזרו למערה, התשלום יתבט הבט. ואז נתיישבו יותר. יש פה שני יתבט. פעם אחת שישבו 12 שנה, מה? כן, ישבו 12 שנה, איזשהו כנראה שיעור קומה שלם של התעלות רוחנית, הרב גם בעניין מדבר על זה, ואחרי זה לא הספיק, כי עדיין היו מחריבים את העולם, למתכול יצאה ואמרה, להחריב עולמי יצאתם, נסו לעוד את בית חודש, השלימו את התיקון, ואז היו יכולים לצאת. וכנראה הרב גם בעין היה שם, כנראה עמד לנגד עיניו דברי הרמח"ל, כי הרב אומר, מה זה התיקון שהם השלימו? מה הם למדו בשנה הזאת הנוספת? למדו כמה חשוב לתקן את העולם. כי הוא לא רק כמה חשובה הפנימיות ונשמה לעומת כל ההסתר פנים שבעולם החיצוני, האפל, השפל. למדו כמה העולם השפל הזה, זה סוף סוף המטרה של הכל, שנתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו שם דירה. זה הם למדו בשנה הנוספת. זה לימוד אולי הכי גדול מכל הלימודים שהם למדו. ואז התיישבו יותר. עד שאף על פי שרבי אלעזר שהיה שורשו מן הגבורות היה מעניש, אך רשב"י שהיה שורשו מן החסדים היה מרפא, אז כבר היו מיושבים יותר. וגם באמת הגמרא אומרת שרבי אלעזר היה מעניש ורבי שמעון מרפא, כלומר הסיום היה ריפוי. כבר כוח המיישב היה יותר גדול מהכוח המחריב. ואחר כך עוד התיישבו לגמרי, מתכוון למה שהם ראו שם את הקן עם ההדסים, ונחה דעתם, התיישבה דעתם. אז כבר כנראה גם רבי אלעזר יותר לא החריב, ואם אפשר לחבר, אז בבא המציאר הם הופיע שהוא שמר את כוח החרבה שלו לקוצים שצריך לחלות מן הקרם. אבל זה כבר לא חל על כל המציאות. זה בהקשר של מה שהזכרתי קודם, של עוד יוסף חי, של הישיבה שם בשכם, אז אולי זו שאלה שהייתי מפנה אליהם, מתי יגיע הזמן לצאת, לצאת מן המערה? ולצאת מן המערה, ולא לצאת באופן שאתה כל מקום שאתה נותן עיניים נהפך לגל של עצמות, אלא באופן מיושב ומרפא. אני צריך לא לבדוק את השנים. בכל אופן, זה ה... אגב, זה לא בית המדרש היחידי, שם זה מאוד חזק, זה היה גם, כמו שאמרתי, הצטרף גם למציאות הפיזית. אבל... זה לא בית המדרש היחידי שבמובן מסוים נכנס למערה, אני חושב. לפעמים צריך להיכנס למערה. זה לא רע. לפעמים זה הדבר הכי נכון. רשב"י הציל את כל העולם כשהוא נכנס למערה. נוח הציל את כל העולם כשהוא נכנס לתיבה. משה רבנו הציל את כל העולם כשהוא נכנס לתיבה או למערה. נקשר את זה לעוד דבר. אחרי חטא העגל מופיע שמשה רבנו לקח את האוהב ונטע אותו מחוץ למחנה, והיה שם הולך לבקש את השם, והעם ישראל רק מסתכל. זה גם משמע שזה היה מן מצב כזה שכל העולם, כל העם לא שייך, לא ראוי לקבל את השכינה, והוא בונה לו שם איזה מקום נפרד, ייחודי, כזה, ושם הוא זוכה לגילויים עניינים מאוד, והרי דווקא הגילויים שהיו אז אחרי חטא העגל, זה הדיבורים הכי עמוקים, הכי נלבבים של הקדוש ברוך הוא ומשה, מופיעים שם. זה גם בבחינה כזאת של תיבה. אז מדי פעם צריך לבנות תיבה. זה יכול להיות תיבה גשמית, בזמנו כשהרב נריה, זכר צדיק לברכה, יסד את הישיבות התיכוניות, אמרו שזה לא בחינם, הוא בנה אותם לא בתוך הערים. בנה אותם, כפר רואה הייתה אחד הראשונות, וככה בעוד כל מיני מקומות, שבעצם זה איזה מין יציאה מהשעון החיים הסואן, מכל האווירה, הרבה פעמים גם של הבית ושל כל הרחוב וכולי, כדי ככה ליצור איזה מין חממה רוחנית, כדי שאנשים שם יגדלו ויתחנכו וזה, וככה הוא בנה חינוך שלם, שיצר איכויות שלא היו אולי אפשרויות בלי הדרך הזאת, בלי החינוך הזה. מה? נכון, אחד הישיבות שהוא הקים במירון. אבא שלי סיפר שהוא היה שם, השתתף. בהקמת הישיבה היה שם איזה קיץ אחד. חושב שהיה בכיתה י' או י' א', הוא היה רם של כיתה ת'. אז היה כל ככה... היה חלק גם... זה גם הזה אולי חלק ממה ש... מה שהיה עתיד להיות, אבל גם נעקיבא כזה ש... חלק מהחלוציות, שאתה לא מפחד, אתה יודע, מהר, הולך, וכבר מקים מקום חדש, מדריך, וזה... לא... נכון. ואפשר להגיד שכל ישיבה כזאת היא ככה. כל המושג הזה של ישיבה. מה זה המושג של ישיבה? בן אדם הולך, מפריש את עצמו מכל העולם. ודאי בתקופת הבחרות, נקרא לזה, עד החתונה. זה הכי אולי בולט. כמה שנים שאדם נקי יהיה לביתו, אפשר לדרוש נקי יהיה לטבעתו, כן? נכנס לתוך הטבע, גם טבע כמו טבעת נוח, שהיא בית כזה, שהוא עולם בפני עצמו, וכל ההתרחשות היא בתוכו, כל העולם שמסביב נסיכים את הדעת, כל העולם שמסביב הוא חולי יותר, הוא חיצוני יותר, הוא סתמי יותר. פה יש את האורות, פה יש את הזה. כשהמערם אומר, מקשים העולם, למה הוא מתכוון? בישיבה. זה העולם. זה עכשיו העולם, כל העולם שבחוץ, עמדה מסוימת הבל. וזה גם, כמו שדרשנו מקודם, תיבה, שאדם יושב בתוך התיבה, בתוך המילים. נכנס מאוד לתוך עולם של הדיבורים, של הדיבורים של התורה. זה עכשיו מלוא כל הארץ כבודו, אפילו המעשים, זה עכשיו הדבר הפחות ממשי, ברור שצריך שיהיה חלק מהבריאות, שאדם א' ממשיך לקיים את המצוות שבענה למקור, גם בישיבה, זה גם חובה, אבל זה גם בריאות. וגם בין אדם לחברו. אבל עדיין ההדגשה, המרכזיות, זה דווקא על ההתכנסות הפנימית, בתוך הלימוד, בתוך ההערה, בתוך הדבקות, וזה נצרך. כי העולם הזה, כן, באמת, הוא מסיח את הדעת, הוא יכול להיות חיצוני מדי. אני חושב שכל אחד יכול להעיד על עצמו עוצמות והמכולת של המפגש שלו בתוך כל ההוויה שנוצרת כאן, קשה מאוד לתאר את זה במקום אחר. וגם אם זה היה במקום אחר, יש אנשים שמסוגלים לא לעשות את זה לבד. יש כאלה, אומרים ש... דיון, צריכים עוד בישיבה, אולי אפשר... שהיו גדולי ישראל שלמדו בבית. או למדו בבית הכנסת, הרי פעם לא היו ישיבות מסודרות כמו היום. מה עשו? למדו בעיר. הלכו לבית המדרש ולמדו. הרבה פעמים הישיבה, הייתה ישיבה, אבל כאילו, כוונה אנשי העיר, בני העיר, מי שהיה מסוגל, מי שהיה פנוי, או הבחורים, או גם כאלה שמשפחתם אפשרה להם את זה, וזה היה מקובל בעם ישראל דורות, שהמשפחה נתנה את הגיבוי הכלכלי למי שלמד, אז הישיבה הייתה בעיר, והרב של העיר הרבה פעמים, ראש ישיבה שהיה שם, הוא לימד את כולם. אז זה היה אופן אחד. נגיד הרב קוק למשל למד, לא בישיבה, בוולוז'ין למד שנה וחצי, אבל בזמנים אחרים הוא למד, תקופה שהיה בלוצי, נגיד שנתיים, למד באיזה בית מדרש כזה. חברו אותה, שאחר כך סיפר על החוויה המיוחדת הזאת, היה להם איזה מורה באמת. אבל מבחינת ההתכנסות, אין ספק שזה היה. כן. כמו יכול אדם בתוך החדר שלו, כן, הגאון מווילנה, בחדר שלו היה את תיבת נוח כולה. לא היה צריך את, היה צריך אולי עוד 300 אנשים מסביב, או... סיפור כזה שפעם, הגאון, סיפור כזה של איתאים, אפשר להגיד, שמעתי, ככה הפרות התורה ששמעתי אותו, פעם הגאון נסע לאיזו נסיעה לצורכי ציבור, מוורשה לוילנה, מוילנה לוורשה, מוילנה, שם הוא גר, לוורשה. בדרך הוא עבר באיזו עיירה קטנה. וכמובן, הוא חונה שם. מה הוא צריך? עליית גג, נר וספר ללמוד. וזהו, רק שלא יפריעו לו. ישן הרי חצי שעה, חצי שעה, ארבע פעמים בלילה, משהו כזה, או שעה. חצי שעה לפי הסיפור. הוא יושב שם בחדר ולומד, שמו סולם ליד החלון, כל העיר עולה בתור... פשוט נסתכל איך שהגאון לומד. נראות את זיו פנה בזמן הלימוד. בשעה שתיים בלילה הולך לישון, אמור לקום אחרי חצי שעה. הגאון התעורר ב-2:40. כל העיר הייתה כמרקחה, מגידים, נתנו שיחות מוסר, מוכחים, נתנו תוכחות, כולם חזרו בתשובה, התעוררו, קשרו, סג, צום ותענית ומספד, וקיצור, היה זעזוע שלם. הוא ממשיך במסעו, הגאון. אחרי זה הוא חוזר, שוב עובר דרך אותה עיירה, שוב עולה לחדר, שוב ישן שם בלילה, שוב לומד בעצם, לא ישן כמעט, אלא לומד. שוב שמים סולם וכל העיר עולה בסולם לראות את הגאון, את זיו פניו איך שהוא לומד. הולך לישון ב-2, הפעם הוא קם ב-2:20. השלים את הזמן מהפעם הקודמת. וואה, שמחת תורה. זה מה שהיה שם ביום למחורת. אז הציור הזה של הגאון, שבכל מקום שהוא היה, העולם כולו כנוס בתוך החדר שלו, עם כל ההערות שלו, שאפשר רק לדמיין, אז זה יכול להיות באמת לא רק בציבור, גם ביחידים. תרתי משמע יחידים, כן. גם יחיד, אבל גם רק יחידים יכולים לעשות את זה גם ביחידות. וזה דבר יקר מאוד וחשוב מאוד. וצריך אבל גם לזכור שיש גם את השלב השני של היציאה מן הטבע. וכל אדם צריך לדעת מתי מגיע הזמן לצאת מן הטבע, מתי צריך גם להיכנס לטבע. וזה יכול להיות גם בכל החיים, כניסה ויציאה, כניסה ויציאה. במבחינת מסוים לפעמים צריך להיכנס, לפעמים צריך לצאת. צריך להיות מודע באיזה מקום אני עכשיו. צריך קצת יותר טבע, קצת פחות. אולי נקרא עכשיו את הדברים של הרב, שהוא גם... אומר את כל המשל הזה על תיקון מוסרי, ורומז פה גם על עוד שלבים של היציאה מן הטבע. נגיד בכמה משפטים, שהרב מדבר פה על מצב שאדם השתמש בכוחות שלו, אבל לא, שלא כהוגן, אולי לא הכוונה לרשעות, אבל הרבה חסרונות, הרבה מחשבות שהן לא לשם שמיים, הרבה דברים של חול, אולי אפילו של חטא, של הרהורי עבירה, וכיוצא בזה. חמור מזה, בכל אופן, כדי לתקן, הוא צריך לאסוף את כל הכוחות פנימה, לצמצם את ההתפשטות שלהם, להחזיר אותם לנקודת הנפש. כי הם כבר התרגלו בהרגלים לא טובים, באווירה של חוליות, באווירה של חיצוניות, באווירה אפילו של משיכה לדברים ממש נמוכים ושפלים. אז צריך פשוט לכנס אותם, לאסוף אותם פנימה. ואחר כך לאט לאט לתת להם להתפשט שוב. כי להתפשט לא טוב זה לא שווה. עדיף שיהיו מכונסים. אבל גם מכונסים זה לא המצב הסופי. זה לא מצב טבעי. צריך בסוף שיתפשטו. אחרי שהוא מספיק בטוח שהם ניתקנו, כבר התנקו מכל האווירה וכל החירות שהייתה קודם, אפשר לתת להם שוב להתפשט. אומר הרב, הדבר הפרטי באדם, נלמדו מהכלל כולו, שלימדנו החסיד, רמח, לוצת וזל, אני יודע איך הוא תמיד קורא לו החסיד, לפירושו להדיר במרום, נדרה רבה, הדיר במרום, זה מה שקצת מזה התקנו, ולא הכל. כמובן. עניין המבול ותיבת נוח, שדומה לו היה ההידרה דרשב"י עליו השלום. שהתיקונים נתקנו בפנים ההידרה. זה גם כמו מערה כזאת, גורן כזה, כן? כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי החיים והספקת מזונם מתוך התיבה. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם, מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ לחלות פשע ולהתם חטאת. וכמו כן התיקונים הגדולים של מרות הקדושה, לא היה אפשר שהתפשטו בעולם מפני טיפשות לב אנשי העולם, על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. מעשים רעים זה הרומאים, תשוקות דמיוניות, אפשר שזה מה שאמרו כשהם יצאו, מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי אישה, ובעצמו סוג של תשוקות דמיוניות. אבל כשישלם העולם, יצאו חופשי מהמאסר, או יצאו חופשי מהמאסר, וכן כשישלם הגוף, יצאו חופשי אותם הכוחות. כתוב שבא אליהו הנביא על הפתח של המערה, ואמר, מן נודע לבר יוחאי שמת הקיסר, ובטלו גזרותיו. אז לפי זה גם באדם הפרטי, כשהוא נמצא בתוך המערה שלו, יש איזה אליהו הנביא, אולי לא גדול כמו אצל רשב"י, אבל איזה קריאה כזאת, מי הודיע לו, לבן אדם הזה, לפלוני, שהגיע הזמן, שאתה יכול כבר, שאין לך מה לפחד. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, והכין מטבעו כוחות לתשובה, כיוון שהתשובה קדמה לבריאת עולם. על כן, שולט הוא בנפשו לכנוס אליו כוחותיו. אבל הכינוס הזה, שזה הבחינה של תיבת נוח, אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתור עיצבון, ובשכל, בלחץ וקוצר רוח. אבל לא זהו התכלית. רק במשך התיקון צריך עדיין לעשות כוחותיו, אולי יוכל לשלח חופשי ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר שאת. כי אי אפשר לתלמוד תורה, להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית, מלעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה, הלכת ברחבה בלתי מאוסרת. בסופו של דבר התורה לא מתגלה בשלמות, אלא מי שהוא באמת יכול להתפשט ויכול לפעול. רק דוגמה, אבל לא... הרבה דוגמה. סיפור כזה על החפץ חיים. פעם מישהו קרא את הספר של שמירת הלשון, אמר, נו, מי שמתחנך לפי הספר הזה, בטח צריך לשתוק כל הזמן. מה אתה יכול להגיד? כל משפט אתה יכול להגיד איזה רכילות או לשון הרע עם מישהו, אי אפשר. אז אמר, אני הולך לבדוק אותו. הלך לחפץ חיים ושוחחו. אני יודע אם הייתה רוח הקודש לחפץ חיים שהוא הבין מה רוצים, או שזה היה בטבעיות, דיבר איתו 3 שעות. החפץ חיים דיבר, 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 מי להפסיק כמעט. זה, ממנו אני יכול ללמוד. אם הוא ככה מדבר בנחת, סיפור סיפורים, וזה, היה מאוד מעניין. בלי לשון הרע, בלי שום דבר של לשון הרע ברכילות. ממנו תראו וכן תעשו. נפש מלאה אומץ, רוח גבורה ברחבה בלתי מאוסרת. והוא עניין שילוח ההורה והיונה, שימצא אדם בנפשות דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. כמו נוח ששלח מעופפים, שכנפיהם מגינות עליהם ימי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו. אתה מה אתם אומרים? מה זה המעופפים באדם? את מה אפשר לשלוח יותר בקלות מאשר... מה? אבל איזה כוח אתה שולח ובודק? מה? מחשבה, אתה מר עיניים. נראה אולי כוח המחשבה, כאילו. שמחשבות יש בהם משהו שהוא לא מגושם. אפשר כאילו לטייל עם הערעורים למחוזות יותר אולי של מעשה, של חול וכו', ולראות מה קורה. אם זה מיד מעורר את כל הזיכרונות, את כל הזה, או ש... עד רבה. זה... אפשר גם לומר שפה זה גם מאוד דרמטי, כאילו, שנמצא בחוץ, בפנים, ואחר כך הוא בודק ויוצא החוצה. יכול להיות גם במצב שיוצאים קצת, כן? שאלה אם משהו גם באמצע בין להיות בתוך הטבע לבין להיות לגמרי בחוץ, יש מצב של לצאת קצת. ואדם אומר, יכול כבר לשלוח משהו, יכול לשלוח עוד משהו, לשלוח עוד משהו. למשל, בין ישיבה באופן טבעי, יציאה אחת יש שמתחתנים. לא אומר שזה יש אולי עוד, אבל יציאה מאוד ברורה. כבר יש איזו הטיה של המרכזיות, של העיסוק של החיים. יש איזה בניין של בית, שהוא ככה ממנו הולכים, ממנו אליו חוזרים. גם אם ממשיכים ללמוד בישיבה, אבל בכל אופן זה שינוי פאזה, שינוי הוויה. ועוד יציאה שהם הולכים לעבוד. אפילו עבודת קודש, כן. זה גם איזשהו שינוי מאוד משמעותי. כלומר, כאילו, יותר מתמודדים ממש עם המציאות. אז יש כל מיני שלבים של יציאה. הנה הציבור, תלמידי הרב, או באופן רחב, הציבור הציני דתי, אפשר להגיד, התאסף בישע ביישובים, זה גם היה כמו תיבת נוח. בנו יישובים. יישובים שבסך הכל היו עם אווירה מאוד מיוחדת, מאוד פנימית, מאוד עמוקה, מאוד איכותית. זה יצר באמת הוויה שלא הייתה נוצרת בלי זה. מאוד איכותית, שמאוד ודאי מוסיפה ברכה לעם ישראל. אבל יש גם איזה שלב שאולי צריך לצאת קצת לחזרה, לצאת מן התיבה אל הארץ. מסתבר לומר שגם כשיוצאים מן התיבה, זה לא שהתיבה נחרבת, היא נשארת. נשארת תמיד איזה מקום, כן? האמא, אחד הנמשלים של התיבה, האמא ממשיכה. אבל אפשר יותר להיות בתנועה, לצאת ולחזור. באמת בשנים האחרונות, כידוע, כל מיני גרעינים תורניים וכו', זה סוג של יציאה. אולי יש עוד סוגים של יציאות. עד שידע כי חרבה פני הארץ, ועד יתשב הרבה, עד שימצא בעצמו שימצאת כבודו של הקדוש ברוך הוא, וקיום תורתו ראוי לו להחופש. מתאים לו עכשיו להתפשט בחופש. וזהו דוגמת מאמר השם באח ינוח, צא מן הטבע. אז עבודת השם, שנדע לקחת מהפרשה הזאת באמת, עבודת השם לכל דור וכל נפש, גם היכולת להיכנס אל הטבע, להתמלא מן הטבע, גם היכולת באמת כשצריך לצאת מן הטבע.